הפורמולה והלגיטימציה לנושא שאנחנו עומדים בו מופיעה בגמרא בגיטין. הגמרא בברייתא בגיטין בסמך זין מופיעה בעוד כמה מקומות. דתניא, איסי בן יהודה היה מונה שבחם של חכמים. אז קודם כל אנחנו רואים, נכון, בדרג החזלי, אבל על כל פנים כבר חזל קיבלו את ההנחה שכל אחד, על כל פנים, מאלה המנויים בברייתא, יש לו אישיות מיוחדת, וורט מיוחד, יסוד מיוחד בעבודת השם שלו, בקבלה שלו של תורה שבעל פה, שהיא מתאפיינת. אז איסי בן יהודה היה מונה שבחם של חכמים, רב מאיר חכם וסופר. כמובן שכל אחד מהמחמאות האלה, כל אחד מהדרגות האלה, הן דרגות מיוחדות אופייניות לו. רב יהודה חכם לכשירצה, רבי טרפון גל של אגוזים, רבי ישמעאל חנות מיוזנת, רב עקיבא אוצר בלום, רבי יוחנן בן נורי קופת הרוכלים, רב לזר בן עזריה קופה של גסמים, משנת רב לזר בן יעקב קו ונקי, רבי שמעון הרבה יומי כמעה. קיצר, אז כמובן שהייתה לנו כבר פעם הזדמנות לעיין קצת בחלוקה המדורגת הזאת, וכל אחד בדר שלו. אבל בעצם הדבר הזה שכתוב פה, אז אנחנו כבר רואים שמותר. חכמים סללו את הדרך, ואמרו שכל אחד מהתנאים, כאן זה תנאים, באותה מידה כמובן אנחנו יכולים גם לדבר על המוראים, זאת אומרת כל אחד מאלה שתרמו את חלקם לאותו יסוד חזלי גדול, לאותה מסורת גדולה, כל אחד יש לו יסוד מיוחד שלו, שמושפע כנראה מהמון המון דברים, אם אנחנו נבין אל נכון את הדרגות האלה. מה שנראה קצת בעייתי, אני אומר את זה רק באגבוכה, זה האפיון של רבי יהודה, חכם לכשירצה. אז באמת רש"י אומר, כשהיה רוצה להיות מתון ומתיישב בדבריו היה חכם. איך אפשר להבין דבר כזה על רבי יהודה בן אילאי? מה חכם לכשירצה? חוץ מזה, מה זאת אומרת? וכשהוא לא רוצה, אז הוא לא היה חכם? ואיזה מין חכם הוא שמבין שיש זמן שהוא לא יכול להיות חכם? אז התוספות מרגישים בקושי, חכם לכשירצה יותר מרב מאיר. ודילמה רב מאיר חריף ומקשב, רב יהודה מתון ומסיק. אז הוא כבר גם כן מרגיש פה בקושי, ויש פה במעריץ חיות איזה הסבר יפה מאוד, עם לקח משמעותי בזה. הגמרא בגיטין סמך זין, רבי יהודה חכם לכשירצה, כבר התעוררו כולם, מה שבח הוא לרבי יהודה? ואז המרשה כבר פה מתפלפל, ולי נראה דבר, המרשה בעקבות דברי רש"י והתוספות, ולי נראה דבר נכון וברור, דיני אדנו בניסיון, ואף האדם היותר שלם בתכלית השלמות אינו עלול בכל עת לחוכמה והתבוננות, ולא כל הזמנים שווים. גם אדם שהוא עובד השם, גם אדם שהוא שקוע בלימוד, גם אדם שאין לו בעולמו אלא עיון וחידוש וכו' וכו', אז לא כל הזמנים שווים. ובזמן שאדם בצער או בכעס, או שהוא בממד העוני, או שתקף עליו הכעס והקנאה, הנה אינו עלול בשעה זו להעמיק במדע. אדם קשה לו, שמעת ביצילות הזה, לא כל כך פשוט לכוון ללימוד וליצור את הנסיבות המתאימות ולשחות בעמקי מצולות התורה והעבודה, צריך להפשיט כל ענייני החושים ושאר המחיצות המקבילות. וכבר אמרו, מי מעכב זה או שבייסה, ושיבחו בכאן את רבי יהודה. עכשיו אנחנו אומרים פשר, רבי יהודה חכם לכשירצה, היינו בכל עת שהיה רוצה להעמיק בחוכמה, היה בנקל בעיניו להשקיע באיבד מצולה את כל ענייני החושים, ולהפשיט עצמו מן העולם התחתון, ולהשתדל בדעה ובתבונה, ודבר זה הוא מעלה גדולה מאוד, ולא נמצא איש אחד בין 60 ריבו אשר יוכל להתפאר, כי הוא מוכשר בכל עת ובכל רגע להיכנס בפנימיות התורה. אז פשט יפה וטוב, עם הרבה משמעות.
רבי יהודה חכם לכשירצה, דהיינו, לא, לא, הוא תמיד רצה, אבל היו נסיבות שהיו מעכבות. אז כשהוא החליט שעכשיו הוא מתנער מכל הנסיבות, שעכשיו כל הדברים האחרים לא אכפת לו, אז הוא הצליח להתרכז, לא היו דברים מפריעים. כשאנחנו דיברנו על רבי יהודה, וזה רבי יהודה בן אלי, אז אנחנו הבאנו את הגמרא, הגמרא בשבת, על, על, הוא אומר עוני, פלא שהוא לא צירף את זה, שהיו מתכסים שישה בטלית ולומדים. זאת אומרת, העניות הגיעה למצב כזה שלא היה אפשר, לא היה מגיע. אנחנו מדברים בהפלגה, בלי למכות עמדה, אבל יהודי בן 90 ומעלה, יושב בבני ברק, קוראים לו הרב שח, ועולם התורה מצפה מה שיצא מפיו. מאיפה זה נובע? אז הוא בעצמו פעם, הוא לא סיפר את זה, הוא סיפר, הוא הולך ככה, מי שמכיר אותו, הוא הולך תמיד שקוע בראש בכתפיים. אז הוא פעם סיפר בעת רצון, כשהוא היה רב בישוב, היה רב בישוב אחד עכשיו, גם בישיבת הדרום, בסדר. אז הוא סיפר, מה קרה במלחמת העולם הראשונה, הוא ישב בבית המדרש בסלוצק, לפני שרבי סזמן לקח אותו לקרוב משפחה שלו, ולא הייתה לו כותונת. אז הוא התבייש, היה לו רק מעיל עליון, היה קר, ובית המדרש שלו היה מוסק. אז הוא זקף את צווארון המעיל שלו, וכדי שלא ירגישו שאין לו כותונת, אז הוא השקיע כך את הצוואר, וכך ישב ולמד. ומרוב זה שהוא למד ככה שנתיים שלוש, אז הוא התרגל שלעולם הצוואר שלו מושקע, ועד היום, עשרות שנים אחרי זה, הוא מסתובב ככה. אז יש לנו התחלה של ציור, מה נקרא שישה בטלית אחת, כאן יש לנו אחד בטלית של עצמו. עכשיו נתאר לעצמנו שבמעיל הזה היו צריכים להיכנס עוד חמישה חברוסס, וכולם היו צריכים להיכנס. איך אני יכול ללמוד? אני לא יכול להתרכז, אני לא ישנתי בלילה עכשיו. איחרתי, לא היה מנה אחרונה, קיבלתי לא רבע אלא שמינית אוף. אז אני רעב, אז איך אני יכול ללמוד? אז אני צריך ללכת להשלים את האוכל בצופניה, ואני צריך ללכת להשלים את השינה, ואני צריך זה ולא, אבל לא יכול. אפשר להבין איזה פער בינינו. חכם לכשירצה. חכם לכשירצה, הפשט הוא שיש קשיים, ורבי דה בן אלי היו לו גם קשיים אובייקטיביים של הזמן, של הקושי, של המלכות. הרי הוא בחוכמתו ריקח את העוצמה של רב שמעון בר יוחאי וכו' וכו'. ילך רבי יהודה שהוא ראש המדברי ויפייס. הבאת, דיברנו כבר בזה. חכם לכשירצה. זאת אומרת, הוא מודע לנסיבות והוא מתמודד איתם, אבל כשמגיע הזמן הוא שם את הכל בצד ואז הוא מתמסר ללימוד. וזה השבח המיוחד. רבי יהודה חכם לכשירצה. על כל פנים, זה באגב, הנוגע לעניינים, שהברייתא הזאת בגיטין סמך זי, שכפי שנראה מופיע גם באבות רבי נתן, היא היסוד הלגיטימי, היא הרשות שמותר לנו בעקבות חז"ל לנסות להבין את הצד האישי. את 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 האות המיוחדת, את הדרך המיוחדת, את היסוד האינדיבידואלי אצל כל אחד מחכמי תורה שבעל פה, ומה הם על ידי היסוד הדבר של האישי הזה שלהם תרמו לרקמת השלשלת הזאת של ההבנה והעמקה בתורה בנסיבות האישיות וההיסטוריות שהם היו נתונים בהם. נזכור שאנחנו מדברים על זמן מאוד קונקרטי, אני חוזר על מה שדיברנו, על מה שאירע לפני 1820-25-30 שנה. 1820-1830 שנה לפנינו. הווה אומר, החורבן התרחש, ודיברנו על חכמי תורה שבעל פה תקופת החורבן, בערך 70 שנה, בערך, בין החורבן לבין ברל בר כוכבא, וכנראה שהמספר הזה הוא גם משמעותי בגורמי התפיסה. היו כאלה שלמדו איזה מין גזירה שווה כזאת. זאת אומרת, עם הנסיבות, ורב עקיבא נושא כליו של בר כוזיבא, דהיינו, עברו עשרות שנים עם ראשית הארת הפנים של אדריאנוס, וחשבו אוטוטו, 70 שנה בין בית ראשון לבית שני, 70 שנה בין בית שני לבית שלישי. ואז קרה מה שקרה, המשבר, והוא היה הרבה יותר חמור מבחינת עולם התורה וההרג מאשר החורבן של בית שני עצמו. כי גם האכזריות של המלחמה, גם ההתמודדות, גם הכעס של הרומאים, וממילא הגזרות והניסיון לשרש אחר כל תופעה היה הרבה יותר יסודי. תקופת השמד הזאת של בר כוכבא היא גם ביטלה את ההישגים של כרם ביבנה, של רבן גמליאל בכרם ביבנה. ובפולמוש הזה, במהומות האלה, כנראה שדאג מי שדאג, ואולי רבי שמעון גמליאל בעצמו, בנו של רבן גמליאל ביבנה, להסתתר. כי הנשיאות, מורשת בית דוד, המסורת של בית הלל, היא למעשה מה שאמורה הייתה ללכד את העם. ובמהומה הזאת שהסתררה, אז אם בית דוד היה שולח איזה ניצן, אז מסביב לא היו מתלהקדים, וזה בדיוק מה שהרומאים חששו ממנו. אז לא כתוב, אבל מזה שלא כתוב, כאן לא ראינו היא ראיה. ראיה שרב שמעון בן גמליאל בתקופה הראשונה, על אותה גמרא ביבמות, שהיה עולם שמם, עד שבא רב עקיבא אצל רבותינו שבדרום, רב שמעון גמליאל לא נזכר. התמין את עצמו, החביא את עצמו, באיזה מקום שהוא איננו, כדי שיעבור זעם, אז הוא יעצוף על פני השטח וילקד את הדברים האלה מחדש. אלא שבאמת, במה שנוגע לאישיותו של רב שמעון גמליאל, בעקבות החלוקה הזאת של ניסים בן יהודה, יש באבות דרבי נתן. באבות דרבי נתן, בפרק י"ח, אז שם בראש הפרק מופיע שבחן של חכמים בערך על הדרך של איסי בן יהודה, אלא בהבדלים גם של האישים וגם של הדרגות שלהם. בסוף הברייתא מופיע אפיון למה היה דומה, מה השם שקראו רב שמעון מגמליאל, חנות מלאה. כאן כתוב ארגמן, אבל במקורות אחרים כתוב ארגמן. רב שמעון גמליאל הוא חנות מלאה ארגמן טוב. אז עכשיו אנחנו כבר מבינים, אם איסי בן יהודה מאפיין, אז צריכים לעיין טוב. מהי הזבנות הזאת? מה הסחורה שרב שמעון גמליאל יש לו למכור? ומה? הגרא מוסיף פה הגעה, חנות מיוזנת. זה על סמך הגמרא שלפנינו. זאת אומרת, מלאה מזן אל זן, אבל מה יש בה? הרגמה. אז בפשטות כמובן צריך לפרש שחנות מסודרת, מאורגנת, טעים, שחורה, זה מחולק, מבוסד. ובאמת מי שיעיין יראה אצל רב שמעון גמליאל ישנם הרבה מסורות, סיפורים, עדויות שהוא שמע, וזה כמובן בא אצלו משימוש שהוא שימש בילדותו, כנראה שעוד לפני מרד בר כוכבא. סתם, מיד בתחילת המשנה יש לנו מעשה ובאו בניו של רבן גמליאל מבית המשתה. היו לרבן גמליאל שניים,
רב חנינה הוא היה גדול יותר, ורב שמעון גמליאל. השניהם באו מבית המשתה, משמע שהם היו בחתונה והיו עוסקים במצווה, פשט במשנה הראשונה. הם היו עוסקים, כמובן יש גם פנים מייס לזה, אבל פשוט היסטורי. הם היו עסוקים מלפני שקיעת החמה בשמחה של מצווה, והפטור מן המצווה, העוסק במצווה פטור מן המצווה, והם לא התפנו להתפלל מהר, הם כל הזמן היו עסוקים בשמחת חפן וקלה. הגיעו הביתה אחר חצות, אז הם שאלו את האבא, מה זהו, באו בנב של רבן גמליאל. אז יש לנו הרבה דוגמאות של שימוש ששימשו בנב של רבן גמליאל לגבי דידנו רב שמעון גמליאל את אביו רבן גמליאל. אבל השימוש הזה היה בעייתי. הוא היה בעייתי מכיוון שבכמה מקומות, בגיטין מונחת ובכמה פייבט ובסודה ממתת וגם במדרשים מופיע משהו טרגי. אמר רבן גמליאל, אני קורא באיכה רבה פרשת ב', 500 בתי סופרים היו בביתר. אז יש לנו כבר מהמהר"ל, מי שיוצא יראה במהר"ל בחידושי אגדות, גם בנצח ישראל, דומני בסוף פרק ה', אז המהר"ל מסביר שכל מקום שיש מספרים שלמים כאלה, זה לא דווקא ממוספר, אלא זה עדות לשלמות מסוימת. אז אם כתוב 400 בתי ספר, 500 בתי ספר, לא במספר, אלא הכוונה היא דבר שלם. והמספרים בחז"ל הם סוגיה בפני עצמה. 500 בתי סופרים היו בביתם, וקטון שבהם לא היה פחות מ-300 תינוקות, והיו אומרים אם יבואו אסונים עלינו במצור, במכתבים הללו אנו יוצאים ודוקרים אותם. במכתבים זה כנראה העיתים אחרת הזה, המכתב והמכתב לפי יוספת במשנה. הם היו חורטים, היו לומדים פשוט ללמוד, מדברים על תינוקות של בית רבן. אז אומרים, אנחנו נראה להם, אנחנו יש לנו כלי נשק, אנחנו במחתבים האלה נדקור את הסולנים האלה. וכיוון שגרמו האבונות, אז המדרש מדייק, על פי דרג אמיתי, זה לא רק מעשה ילדות, אין הרי חינם. בדרגה הגדולה הזאת אפשר על ידי העת הזה, על ידי החרט הזה, אפשר לבטל את הסולנים, אם היו זוכים. לא כתוב שאין לזה היגיון צבאי, לא כתוב שזה סתם מעשה ילדות, זה אמיתי. אז מסביר פה היפה נוף, שזה דרך גוזמה, שעל ידי ריבוי המונם היו בטוחים שבמחתבים הללו ינצחו את האויבים. ועל דרך הדרש אפשר שהיו בטוחים שבזכות ניקוד הכתובים בלבד ינצחו. ניקוד. תינוקות של בית רבן, תורה של בעל פה, המסורת, הניקודים הללו, הנקודות, דהיינו, בכוח המסורת אנחנו נתמודד. זאת אומרת, חז"ל שאלו, מאיפה לקחו אנשי מרד בר כוכבא את העוצמה להתמודדות עם האימפריה הרומית? והראו התינוקות הללו במכתבים, בחרטים הללו, הם חשבו ששם, וזה היה לזה היגיון. אלא שגרמו האבונות, ובאו אסונים וקרחו כל אחד ואחד בספרו ושרפו אותם. זאת אומרת, אותם הספרים, אותה תורה שבעזרתה חשבו שהם יצליחו להתמודד, היא שיחד איתם הם נשרפו, דיינו זה לא עמד להם. זה לא נשתייר מהם, מכל ה-500 הללו, גם כל אחד כפול 300, אלא אני ובן אחי אבא באסיה. ועל זה דרש רבי שמעון גמליאל, איני עוללה לנפשי. איני עוללה לנפשי. מה קרה לנפשי? איך לאיזה מצב הגענו שמכל הגמרא דנה בזה, באותן סוגיות בסוטה ובגיטין ובבקמה, לגבי חוכמה יוונית. ה-500 הללו, במקום אחד כתוב 500 ו-500. הישיבה התיכונית הראשונה, שם למדו תורה ולמדו גם חוכמה יוונית. הגמרא שואלת איך מותר ללמוד חוכמה יוונית, הגמרא אומרת שאני ביתו של רבן גמליאל. דהיינו,
כנראה בגלל גינוני המלכות, כנראה בגלל הצורך להידבר עם הנציבים הרומיים או לקיים קשרים עם השלטונות, אז התירו לבית רבן גמליאל לעסוק בחוכמה יוונית. וכנראה, לפי המסורת הזאת, זה היה עוד מגיל צעיר. אז הרשש באמת מאיר פה שהגרסה הנכונה על הסיפור הזה זה על רב שמעון גמליאל, והוא נכון לפי חשבון הדורות, והוא אביו של רבי, ולא כהגעת רב שי הפיק שם בגמרא בגיטין בנונחת, מקום אחד כתוב רבן גמליאל, אז הוא שולח לתוספות בעבודה זרה, והתוספות שם מתפלפל אם זה רבן גמליאל של יבנה או רבן גמליאל הזקן. אז הרשש עשה חשבון שאם יש פה עדות ועדות אותנטית, זאת אומרת, אני למדתי, אומר רב שמעון גמליאל בבית מדרש על זה, אני הסתובבתי בתור ילד בביתר ושם למדתי גם קצת יוונית, ושם למדתי ולמדתי, ואני זוכר שהחבר'ה בחדר אמרו, יבואו הגויים האלה, מה אנחנו נעשה להם, ומכל אלה אני עצמי הפליט היחידי. וכאן יש עדות או רסיס של עדות לזה שרבן גמליאל באמת כנראה נמלט מתוך הטבח הזה של ביתר, הוא מצא לעצמו באיזה מקום שהוא איזה מחסה, עד שיבור זעם ואז הוא צף ועלה. על כל פנים, הוא מספר הרבה סיפורים. גם קשה לי למדוד את זה מבחינה סטטיסטית, אבל נדמה לי שיש במסורותיו של רבן גמליאל גם הרבה פרטים על מדעי הטבע, על אסטרונומיה, על ידיעות חיצוניות, ואולי לזה מתקרבן איסי בן יהודה שהוא אומר חנות. זאת אומרת, הכל היה על הדרך שמספרים בשמו של הסבא מכלב, שהוא שלח את בנו ללמוד לימודים כלליים במקום שלמדו שם בנוסף ללימודי הישיבה, אז הוא חשש משהו ובאו ואמרו לו, הוא נסע לישיבה, נכנס לפנימיה, פתח את הארון ואת המזוודה וראה שספרי לימודי החול בצד אחד והחידושים והקלסרים בצד שני, סגר ונסע הביתה. אמר, אין, אני לא צריך לראות אותו, אם יש סדר במזוודה יש סדר בראש. אופייני מאוד לשיטה של כלב. אז רב שמעון מגמליאל מסודר, יודע, צריך ללמוד חוכמה יוונית, צריך ללמוד חוכמה יוונית, כפי שהגמרא מצאה ליתר, אבל הוא לא עשה בלבול, הוא ידע כל דבר דבר על המכונו. אולי זה היסוד של החנות, דהיינו זה החלוקה של המדורים, של המדפים, כל דבר ודבר על מקומו. אז אנחנו נחשוב להרגמן, אז זה היסוד של התשתית החינוכית הפדגוגית שרב שמעון גמליאל, למרות צוק העיתים ולמרות כל הפולמוס וכל המאומה שמרד בר כוכבא והטבח שבא בעקבות זה הביא, רב שמעון גמליאל ניסה להישאר במסגרת הזאת. יש לנו גם עדות שלו על מה שהוא קיבל מאבא, חוץ מהם כבר בגיל מבוגר בא בבית המשנה בלי אבא. זה מופיע בבראשית רבה בפרשה סמכי וגם בדברים רבה בפרשה אחרי. אמר רב שמעון גמליאל, לא כיבד בריאה את אבותיו כמו אני את אבותיי. אני מומחה גדול בכיבודיו, לא מצאתי עוד מישהו שכיבד את אבא שלו כמו שאני כיבדתי. ומצאתי, ולא מסופר לנו איך, אבל יש לנו כמה וכמה דוגמאות מגדולי הדור שלפנינו, שאנחנו עוד ראינו באיזה הערצה, מצחים, שיזכה ויאריך ימים הרבה רב אביגדור שלנו. ינסה מישהו להתבונן מה קורה עם כיבודיו שלו. הרי הסוד, מהו הסוד שלו? הוא יושב במקום שהוא יושב, נוסף לכל מיני יסודות. מפני שבשעתו אביו היה מתפלל בישיבה. והוא לא היה עומד אחרי אביו, זאת אומרת לפני אביו, אז לעולם הוא בחר לעצמו מקום אחרי אביו. מה שאנחנו רואים קצת את החרדה, את הכיבודה, את כל מה שעולה. אז אפשר לתאר רב שמעון גמליאל, מה הוא עם אבא שלו? בכלל ההתחלה של השגה. ואחרי זה,
אז הוא אומר, ומצאתי שקיבל את עשיו להבין יותר ממני. כיצד? אמר שמעון גמליאל, הייתי משמש את אבי בכלים צועים, הייתי הולך בפרק, בגלביה, בקפטה, וכשהייתי הולך לשוק, הייתי משליך אותם הכלים, ולובש כלים נעים ויוצא בהם. ודרך הטבע, הבן של הנשיא, אבל עשיו לא היה עושה כלים, אלא אותם כלים שהיה לובש ומשמש בהם את אביו, הם מעולים. וזה דרשה מפורסמת על דברי החמודות אשר הייתה בבית, כי עשיו היה עיוור, כשהיה בא, כי יצחק היה עיוור, כשהיה בא עשיו מן השדה, היה נכנס אל אמא, לא היה סומך על האנשים שלו, היה נכנס לאמא, מחליף את המדים, עולה על א', ונכנס לפני ולשניים, ונכנס אל אבא. אז הבגדים, גמר, פושט הבגדים, מפקיד אותם בגדי החמודות, ואיזה בגדים זה, בגדים מיוחסים, זה הדלם הראשון, זה נמרות, נעזוב עכשיו את התוכן הפנימי של הבגדים האלה. אבל עם הבגדים האלו היה נכנס לשמש. אז כולם מרישים, הרי יש פה קושי עמים, היו בי. רבן גמליאל, אין שום סיבה להניח שבזמן שרב שמעון גמליאל אומר את זה, הוא לא חי. אבל כל פנים, רבן גמליאל בחלק מסוים עוד היה חי, הוא יודע שהוא שימש אותו. ברגע שתפס רב שמעון גמליאל, שיש אפשרות של עשיו כזה, למה הוא לא עשה את זה? למה הוא לא למד את זה להשב עם עשיו? הרי לא כתוב שזה נתגלה לו רק לאחר מותו. הוא ידע. אז היה צריך, איך שהרעיון הזה עברי, היה צריך ללמוד מוסר, ולדעת איך לכבד את אביו מעשיו, הרי זה כל כך פשוט. אז יש במערזור פה בדברים רבה, בכלים צועים, כוונתו הייתה לטובה, להראות ארדות ושפלות לפני אבותיו שעובדם כאבן. אל תהתהדר לפני מלך. אם הוא היה בא בבגדים מכובדים, אז הוא היה נותן לאביו הרגשה או לעצמו שאני חתיכת משהו. לפי הבגדים, מה אני מכבדות? כדי להראות שהוא כלום שלי כלום, אז הוא היה לו בנש בגדים של עבד שפל. וסברת עשיו, שיותר טוב לשמשם בבגדים חשובים, כי נכנס לפני שרים גדולים. ורב שמעון גמליאל חקר ומצא, סברת עשיו יותר טובה מסברתו. אז זאת אומרת, יש פה מחלוקת בין עשיו לרב שמעון גמליאל. רב שמעון גמליאל עצמו אמר סברה לפה וסברה לפה. וממילא הוא אומר ככה, אין הכינמי. אז לפי זה יכול להיות טוב. אולי בשעשמייסה כך הכריע רב שמעון גמליאל. אחר כך עלה בדעתו אפשר לתקן או משהו כזה. מי שיסתכל במכתב אליהו בחלק ג' בעמוד 95, יש שם דיון על רב שמעון גמליאל זה והאיסו, וגם זה מושפע ממידת חוכמה ומוסר של יברו רוחם, בחלק א' בעמוד סמכת, יש שם דיון בדבר הזה. אבל מסתומי העומק של הדבר צריך ללכת ככה. יש גם בתפארת ציון של רב זין ידלר על המדרש משהו מעין זה. הדוגמה, הגמרא בחולין אומרת, שאחד אמר על עצמו שהוא חומץ בן יין. מה יש? אבא שלו כשאכל בשר היום לא אכל חלב עד מחר, לא שתה חלב עד מחר. ואני מחכה 6 שעות. אז האוילה משואל, מה אתה חומץ בן יין? תהיה יין בן יין, תהיה גם אתה ככה. הרי זה ביודו. ההסבר הוא, לנהוג במידת חסידות שאתה לא שייך אליה, זה סתם זיוף. ודאי שרב שמעון גמליאל יכול היה ללבוש את המדים המכובדים. ודאי שהוא יכול היה ללמוד גזירה שווה מעשיו. התנאי שלו על עצמו הייתה, אני לא במדרגה כזאת. הבעיה היא לא טכנית. הבעיה היא שאני נכנס לאבא, אני לא מרגיש את יראת המלכות כמו שעשיו הרגיש. כך הוא חשב אם הוא רוצה לתת לעשיו קומפלימנט. אבל המדרש על פי דרכו אמר, עשיו הוא רשע מרושע. ובזה אנחנו מרוויחים עוד דבר. המדרש על פי שיטתו, כפי שלימד אותנו הרמח"ל, שכל מי שהוא רע, אז גם את הדברים הטובים שבו צריכים לראות במשקפיים שליליות. אז איך אפשר להסביר אצל עשיו את הדבר הזה?
התשובה היא עשיו רמאי. הוא לא מכבד את אבא שלו, הוא מרמה אותו בפיו, הוא מרמה אותו בבגדיו. עשיו לבש מדים שלא הולמים אותו. עשיו שימש את אביו בבגדים כאלה, לא מפני שהוא כיבד אותו, אלא זה חלק מהרמאות העשיוי. זה חלק מהעשוי, זה חלק מהדרת, זה חלק מהכיסוי שלו. היא האמרת שבדבר. ואילו רב שמעון גמליאל אומר, אני נורא מצטער, חבל שאני לא כזה, אם הייתי כזה, רק אני לא כזה, אני אמיתי כל כך, שאני לא יכול ללבוש בגדים אחרים. בחוץ אני מושפע מדעת הקהל. חשוב לי מה שיגידו, מה אני מכבד אותם. אז יש לי איזה יסודות פנימיים שהם מכתיבים לי איך להתנהג. אני מצטער שלא הגעתי לשכלול הפנימיות שלי בעוצמה כזאת, שאני באמת גם אלבש בגדים כאלה ואשמש את אבא. בברשית רבה של אלבק מביא שם איזה נוסחה בשם מדרש הגדול שמוסיפה מילה אחת, ואולי היא מוסיפה עוד אצבע בדבר הזה. שם אומר עשיו, אבא מלך, ולכן שימושו במלכות. יש במדרש שלנו גם כן סגנון מעין דבר כגון זה. מלך, מלכות, מה? בכלל, נכון הוא שיש במאמרה הזאת של רב שמעון גמליאל גם איזה צד ביוגרפי, אבל אנחנו הרי צריכים לשאול את עצמנו רק הדבר הזה. אנחנו נותנים רב שמעון גמליאל לחיות כיהודה, אין פה דברים יותר פנימיים. אם אנחנו מצרפים את הזמן שבו המאמרה הזאת נאמרה, את רב שמעון גמליאל עם הסיטואציה של כלל ישראל, עם כל העולם, אולי יש פה מאבק של רב שמעון גמליאל, למה אומה זו מנצחת. רב שמעון גמליאל שאל את עצמו ושאל את שומעי לקחו, בית שני חרב, כרם ביבנה חרבה, מרד בר כוכבה, העולם שמם, איזה מלכות נתנו לרומים האלה? איזה הנוגה? מאיפה הכוח הזה? מאיפה החילול השם הזה לדקק כך את כלל ישראל? אז הוא אמר, נלך אל עשיו, נלך למקור. עשיו הוא אדום בגלל צבחה אחת שצבח ברחני, גם אני אביא כמה שלווה נטל בחלקו. גם אם מבחינה אמיתית עשיו לא הבין מה זה כיבוד אב, אבל הוא הכניס את היסוד הממלכתי. הוא ראה את אבא כמלך, וממילא הוא התנהג איתו בממלכתיות. אז מה שיראה באוהל של האבות נותן את אותותיו לדורי דורות. אתה שואל ממלכתיות של אדום מיני? רומי שולטת בעולם מיני? אבי אבות הרומאים האלה, אבי אבות האדומים האלה, הוא התנהג בממלכתיות. והממלכתיות הזאת, גם אם היא חיצונית, גם עכשיו המלכות הרומית היא חיצונית. אבל זה תקף, זה מה ששלט בהיסטוריה. הם מתגברים, הם עקפו, הם עקרו את הממלכתיות הישראלית. אנחנו לא יכולנו לעמוד בזה. אני רב שמעון גמליאל, אני אמיתי, ולכן אני לא יכול לעמוד בעוצמה הזאת. הוא שקרן, הוא רמאי, אבל את הרמאות הזו הוא הלביש בבגדים ממלכתיים, ולכן זה עמד לו. רב שמעון גמליאל היה אמון על החינוך הנשיאותי. בן דוד, הלל, רבן גמליאל, זה העסיק אותו, העסיק אותו גם מבחינה אישית משפחתית. אנחנו אמורים לשמור על דגל הממלכתיות הישראלית. איפה זה עומד? אומר, אני לא יכול ללבוש בגדי מלך, כי גם שם למעלה זה לא הלך. בגדי עשיו, היסוד הממלכתי הנוכרי הוא שנבע, ואני אין לי את היסוד הזה. אז חוץ מן העניין הפרטי שבדבר הזה, רב שמעון גמליאל רמז פה לבעייתיות שהוא ובני דורו, ילדים, 500 בתי ספר, 300 תלמיד בכל אחד, כולם מבית רבן גמליאל, המשפחה הרחבה והגדולה, מה נשאר מהם? אני ובן אחי באסיה. מה יש? אנחנו לא יכולנו להתמודד, וכשגברו אסונים, לא יכולנו להתמודד עם התורשה המופלאה הזאת של הממלכתיות האיסבית הזאת. ובאמת, אנחנו מוצאים על הצרות האלה, גם בגמרא בשבת, הגמרא בשבת למד ג' וזה חוזר פעם נוספת בסוגיה של מגילת תענית. אז שם דנים תנו רבנן ג' אגודת, מי כתב מגילת תענית? חנניה בן חזקיה וסיעתו שהיו מחבבים מצרות. כל דבר שעבר עליהם אז הם רשמו אותו. הם רש"י אומר שנגלו מבנס חביב עליהם להזכירו ולעשות שבחה. אמר רב שמעון גמליאל, אף אנו מחביבים את הצרות, אבל מה נעשה שאם באנו לכתוב אין אנו מספיקים. והגמרא דנה פה אם בשר המת מרגיש באזמל וכולי וכולי. זאת אומרת רב שמעון גמליאל, הזמן שהוא הגיע למצב כזה שאפילו אי אפשר כבר לכתוב את הרשימה של הצרות האלה. ומשהו מעין זה, יש בשבת קופלמת, אמנם בברייתא שכתוב בשבת, כתוב רב שמעון בן אלעזר, אבל בכל המקבילות כתוב רב שמעון גמליאל, כך גם בספרי. תניא, כל מצווה שמסרו ישראל עצמם עליהם למיתה, בשעת גזירת המלכות, כגון עבודה זרה ומילה, עדיין היא מוחזקת בידם. וכל מצווה שלא מסרו ישראל עצמם עליהם למיתה, בשעת גזירת המלכות, כגון תפילין, עדיין היא מרופה בידם. אז בדרך כלל כשלומדים גמרא כזאת, אבל כשלומדים את זה רב שמעון גמליאל, אז אנחנו נמצאים מיד באטמוספירה הזאת, אנחנו נמצאים מיד ברובד ההיסטורי הזה, אנחנו יודעים מה הגזירות, אנחנו... מעין זה יש בספרי בדברים, בפסקה עם וב, כל מצווה שמסרו את נפשם עליה בשעת השמד, עדיין עושים אותה בשמחה. וכך גם באיך הרבה על הפסוק בנפשנו נביא לחמנו, אמר רב שמעון מגמליאל, הראשונים על ידי שהעריכו מקצת צערתם של ארבע מלכויות קצרה רוחם, שנאמר בתקצר נפש העם בדרך. אנו שנתונים בתוך ארבע מלכויות על אחת כמה וכמה. אז האמת היא שאפשר פה לשמוע איזה צליל של ניחומים. רב שמעון גמליאל שואל את עצמו, גבלת, איך יש כוח לסבול כל כך הרבה? סובבו את אדום, אדום, בתקצר נפש שם בדרך. נפגש, כלל ישראל נפגש פעם ראשונה עם אדום, המלכות, פן בחרב אצל לקראתך. אז מה יש? לא נלחמו, רק עשו סיבוב אחד. בתקצר כבר יש סקנדל, כבר לא יכולים. ואנחנו כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה, אנחנו מספיקים אם אנחנו באים לכתוב אותם. אז מה אנחנו כאילו נענה? אז כאילו יש איזה מחמאה לכוח הסבל, לחישול. בתחילת הדרך כבר בתקצב, ואילו אנחנו התמודדנו עם הדבר הזה, ואנחנו יכולים לעלות על זה. פעם נוספת יש בשיר השיר עם רבא, כמעט שעברתי, אמר רב שמעון גמליאל, על ידי שהריחו מקצת צרתן של מלכויות קצרה רוחם של אבותינו. רק הריחו בתחילה לסבב את ארץ אדום, אנו שאנו מובלעים בתוך מהם כמה ימים וכמה שנים וכמה קיצים וכמה עיבורים על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, איזה לגיטימציה לכוח הסבל שעומד להיגמר. איך אנחנו יכולים לעמוד ולהתמודד עם זה? אם כבר אבותינו רק הריחו, אבל כמובן שהכל הפעם הולך היסוד הזה של אדום, ומה שהסיק אותו זה המלכות, הממלכתיות האדומית, והוא אמור להיות הנצר של מלכות בית דוד, ולפי זה גם מובן, הגמרא בשבת אומרת, כי לכלב המת, לכלב אחר איתו מארי המת, שתינוק בן יומו ודוד מלך ישראל מת. אז זה רב שמעון גמליאל אומר, דוד מלך ישראל, זאת אומרת, צפה, עוד פעם הממלכתיות הזאת כשהוא מביא את הדבר הזה. כיוצא בזה בתוספתא בסוטה פרק ט"ו, מאז שחרב הבית, שנגזור על עצמנו, מימרה של רב שמעון גמליאל לפי נוסחה אחת, שנגזור על עצמנו שלא נאכל ולא נשתה וכו' וכו', אלא מה יקרה אם כך, יכלה זרעו של אברהם אבינו. זאת אומרת, איזה כוח על-היסטורי שמסייע לנו להתמודד עם כל הקשיים האלה. הגדלה של רב שמעון גמליאל, אנחנו מבינים בגדלה, אבל בעקבות הברייתא, ללמוד בתוך השואה הזאת ולהישאר שריד יחידי ולראות, אי אפשר לעמוד בזה, ולראות את הממלכתיות האדומית בכל העקף שלה. והאמת היא שיש במדרשים, במחילתא, במחילתא בשלח, על המשלשים, על כולו, אז אתה יכול לראות את הניצוץ של רב שמעון גמליאל הממלכתי. אז מה הוא אומר? המצרים האלה היו להם סוסים, היו להם פרשים, לא בשימוש, עמדו כל היום. ואילו המלכות הזאת, יש שם נומר, דמבר, לא פעם היסוד הזה, הם מפעילים אותם יום ולילה. המפרשים שם לא הסתדרו בדיוק מה הם המחילת העמלבים שם. אבל רב שמעון גמליאל עם הגילוי מלכות מדבר על ייעול המשטר המלכותי. הוא למד לקח מבית החכמים. הוא אומר, תסתכל את רומי, תסתכל את המשטר, תסתכל. ומי שקצת יודע איך רומי באמת ניגבו משטר, זאת אומרת, פקידים וממשרדים וייעול. אז רב שמעון גמליאל, עם גינוני מלכות, אמר, נלמד מהם, נלמד מהם הלכות מלכות, נלמד מהם, ואולי זה אחר כך עמד לו בבית רבי, כשהדבר הזה כולו הסתדר, ורבי הנהיג, רבי בנו, את הנשיאות הזאת. אז רב שמעון גמליאל לומד מהגויים את סדרי המלוכה. אבל כל הזמן עומד ברקע התחרות הזאת, ואולי מפני אימת המלכות, הוא לא מפרש את זה במפורש, רק הוא מלביש את זה ביסודות של עבר שיש להם תוכן אמיתי לשעצמם, עם הוראה לשעתו בזמן שהוא עומד. כאן גם יסודות המשפט. המיימרה של רב שמעון גמליאל בסוף פרק א' באבות, העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלום. ורבי נויינה, והטור מביא אותו בראש חושב משפט, כך פותח הטור, רבי שמעון גמליאל אומר, אז רבנו ינרא שואל, מה בין זה לבין העולם קיים? וכפי שהטור תפס, וכך גם בבית יוסף ובבח שם בראש הסימן הראשון בחושב משפט, שיש הבדל בין זכות הקיום של העולם לזכות ההמשכיות של העולם. זכות הקיום של העולם זה על שלושה דברים מהעולם עומד. העולם קיים אחרי שהוא נולד, אחרי שיש לו הוויה, הקיום שלו הוא על המשפט, על הדין, על השלום. היסודות של רב שמעון גמליאל, איך בונים מחדש, אחרי הפולמוס, אחרי בר כוכבא, אחרי כל ההרג והשואה הזאת, איך בונים מחדש את עולם הנשיאות. אנחנו עוד נראה את הטקט הגדול של רב שמעון גמליאל, את הענווה שלו מצד אחד, ואת התוקף הנשיאותי, ככה מבית דוד, עם הנוגה, עם ההתמודדות האדומית הזאת. זה רמוס פה. סדרי משפט? חושב משפט פותח עם אמרה של רב שמעון גמליאל. על מה שבחוץ, הכל שם הם, מה שבחוץ שולט את השלטון הרומי. אין דבר, גם הם צריכים ללמוד איזה בורות אחד של ייעול ממלכתי, אבל אחר כך להביא את הכל אל הקדושה ולבנות עולם חדש. ארגמן, מה כתוב? זה פשוט הרי, ארגמן, אתה שומע מיד את הממלכתיות, מה כתוב בשופטים ח' בגדי ארגמן אשר למלכי מדיין. הארגמן הוא סמל המלכות. רב שמעון גמליאל, מה מוכר בחנות שלו? אתה רוצה מסורות מרבן גמליאל, אתה תורם מסורות על בנות ישראל שרוקדות בקרמים, מסורות רבות רב שמעון גמליאל מספר לך. הכל עטוף בארגמן, בגד הארגמן המלכותי. רב שמעון גמליאל, שום דבר לא, החופץ חיים הוא, יש לו איזה חנות קטנה, ומה הוא מוכר? הוא מוכר מלכות, הוא מוכר ארגמן. אז מה שכתוב פה באיסי בן יהודה, הארגמן שרב שמעון גמליאל מוכר, זוהי הממלכתיות שברגע מסוים צריכים להתמין אותה, אבל לעת מצוא מוכרים אותה, ובאמת הוא הרי בנה לבסוף את המלכות הישראלית בעקבותיו עם רבי. למשל בשקלים, יש שם דיון על נפש שעושים לצדיקים, דיינו בונים איזה קבר, איזה מצבה. אמר רב שמעון גמליאל, אין עושים נפשות לצדיקים. לא צריך, אין צריך קבר. דבריהם הם זיכרונם. איזה התרסה לעומת המוזיאום היווני והרומי. בנו שם קברות, סיפורים, עשו מצבות גדולות. בעולם היווני הקלאסי, בעולם הרומי. ברוך הוא טויבס, אין עושים נפשות לצדיקים, לא צריך. דבריהם הם זיכרונם. מה הם צריכים? הם צריכים מסורת של מה של עולם מת. רב שמעון גמליאל אומר, דבריהם הם זיכרונם. אומר רב קימיני לי, איפה תקבור? מה תקבור? איפה תעשה נפש של תעשה מצבה? העיקר ההמשך, העיקר המסורת, דבריהם. מה שאני קיבלתי מאבא, שקיבלתי מסבא, ששמעתי בצעירותי ובביתר, ששמעתי בקרם ביבנה, ששמעתי מהזקן מפני הבית, אותם אני רוצה להעביר לדור שיבוא. דבריהם הם זיכרונם. רב שמעון בן גמליאל במימרה הזאת גם מבטא את העמדה שלו. הקדמה, בוודאי מלכות, אבל לא מלכות של אבנים, לא מלכות של מצבות.